ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף נון זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משמונה שורות מראש העמוד במשנה. לפני שנתקדם במשנה, נסתכל בשוליים בצד, כתבנו נושא, דוגמאות של דברים שיש להם חזקה, שאדם מקפיד עליהם אם לא ברשות. שאין להם חזקה, כוונה יש דברים שאין להם חזקה, לאדם לא היה מקפיד עליהם. מה שאנחנו אומרים פה, אמרנו כבר מתחילת הפרק, שכדי להשיג חזקה בדבר כלשהו, צריכים שימוש כזה באותו נכס, אותו פריט, שהיה מעורר את הבעלים להקפיד על אותו משתמש, אלא אם כן אותו משתמש הוא לגיטימי, הוא רכש בקניין את הזכויות הלגיטימי. בדבר שהוא נמצא, בדבר שהוא משתמש בו. אבל אם השימוש הוא בצורה כזאת, הוא בדבר שלא היה מעורר את הבעלים הראשונים למחות או לתעורר, אז המשך השימוש הוא לא מראה סימן בעלות. המשנה, אלו דברים שיש להם חזקה, ואלו דברים שאין להם חזקה. אז אנחנו קודם נפרט דברים שאין להם חזקה. אתם יכולים לראות את ההבלטה של, שיש לנו בפס הכפול. אז היה מעמיד בהמה בחצר, תנור ריחיים וקיריים, ומגדל תרנגולים, ונותן זבלו בחצר, אינה חזקה. כל הדברים האלו שנרשמו פה, אם אדם עושה אותם, זה לא מראה שהוא יכול להמשיך עד אין קץ באותו שימוש, אשמח שיש לו חזקה. כי האחרים, הנוכחים, השותפים האחרים, שרואים את זה, הם נותנים לבן אדם לפעול בצורה כזאת, ובלי למחות. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 טווחים, כוונה בתוך החצר, וכן לתנור וכן לקיריים וכן לריחיים. הכניס תרנגולים לתוך הבית, כוונה הבית של החבר, בית של מישהו אחר, ועשה מקום לזבלו עמוק 3 או גבוה 3, או הוא חפר קצת בחצר כדי לאחסן שם את הזבל שזה לא יתפזר לכל הרוחות, או הוא עשה מחיצה סביב מחיצה 3 טפחים סביב הזבל, הרי זו חזקה. הגמרא פותחת בשאלה, למה ברישא כתב שאינה חזקה? הרי סתם אדם יקפיד אם יעמידו בהמה בחצרו. וצריכים לציין שעכשיו יש אב אמינה, יש סלקא דייתך, אב אמינה, שמדובר באדם זר שנכנס לחצר זה עם בהמותיו, והעמיד אותם, וכתוב במשנה, אינה חזקה. מה פתאום? אנשים ישתקו, אנשים ייתנו לו, ומאחר שזה סוג התנהגות שאחרים היו מקפידים, הבעלים היו מקפידים עליהם, ואם שותקים כן יש חזקה, אז למה המשנה אומרת שאינה חזקה? שואלת הגמרא, מהי שנה רישה ומהי שנה סיפה? למה ברישה אתה קובע שאינה חזקה ובסיפה כן? אז השאלה נשאלה, מה מבחינת מבנה הגמרא? אנחנו מסתכלים בצד בשוליים, יש לנו כותרת המבנה, שימוש במשולש הם תשובות לשאלה מה ישנה רשע, דין החזקה, מה ישנה סיפה, דעה והיא חזקה. עוד צורה יופיעה, צורת המעוין, והן דוגמאות שסותרות הכלל של אולה. אולה עוד מעט יופיע עם הסבר, עם תשובה, ואנחנו נעלה נגדו קושיות אחר כך. הגמרא, אמר אולה, כל שאילו בנכסי הגר קנה, בנכסי חברו קנה. הזכרנו לא מעט פעמים בשיעורים האחרונים, המושג של נכסי הגר, גר שמת ולא ישיר יורשים, אז רכושו, נכסיו, הם בגדר הפקר. אז יש דרכים לעשות קניין חזקה בנכסי הגר, וזה הופך להיות שלך. אז כל דבר, כל פעולה שבנכסי הגר קונה, כמו עשיית מחיצה, ואדם מאדר קצת אדמה, או מהופך אדמה, קוראים ברמית רפק בפורטה, אז כמו שבנכסי הגר קונה, אז גם אם אותו פעולה נעשה בנכסי חברו, גם קונה. יש הצד השלילי. כל שאילו בנכסי הגר לא קנה, בנכסי חברו לא קנה. אז עם הכלל הזה, עם ההנחיה הזאת, ניתן להבין מה שמובא במשנה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב ששת? הוא כללה, זה כלל? זה אפשר להגיד זה באופן גורף, שיש מין יחס שווה בין נכסי הגר לקניין בנכסי חברו? והרי ניר זה חרישה, זה בנכסי הגר קנה, בנכסי חברו לא קנה. אם אדם עושה, הוא חורש השדה של מישהו אחר וטוען שהוא קנה את זה והחזיק בה, זה לא יקנה לו חזקה, כי בעלים שרואים אדם זר נכנס לשדה ועושה חרישה, דווקא שמח בזה שמישהו אחר עושה את עבודתו, אז הוא ישתוק, ואם הוא ישתוק אז אין אפשרות להשיג בזה חזקה, כמו שאמרנו מקודם. אז הרי יש ניר שבנכסי הגר זה כן קונה, בנכסי הגר לא קונה. והרי עוד דוגמה, אכילת פירות, בנכסי חבר הוא קנה, בנכסי הגר לא קנה. אם אדם נכנס לשדה חברו במשך 3 שנים אוכל את הפירות והבעלים שותקים, אז אתה כן מקבל, משיג בזה החזקה. אם גר מת וישיר עצי פרי, והאדם אוכל את הפירות של אותו מגרש שהיה פעם של הגר, ובמשך זמן הוא אוכל את הפירות שם, הוא לא רוכש בזה את נכסי הגר, הוא לא קונה בכך נכסי הגר. אלא אמר רב נחמן, אמר רבא באבוע. שוב רואים משולש וגם מספר 2, דווקא זה כאן 2 א'. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', אחא בחצר השותפין עסקינן. המשנה שלנו לא מתייחס לאדם זר שנכנס לחצר. מי שברישא מעמיד בהמתו בחצר הוא אחד מהשותפים, אחד מהבעלים של החצר. וגם בסיפה, מי שבנה מחיצה בחצר סביב הבהמה זה אחד מהשותפים. הגמרא מסבירה, ובהמדה כדי לא קפדי, המחיצה קפדי. אם אחד מהשותפים מעמיד את בהמתו יום אחר יום בחצר, זה לא מפריע לשאר השותפים. אבל אם אחד מהשותפים מעז לבנות מחיצה בתוך החצר שהוא רק שותף בו, אז השאר הם מקפידים על זה, הם לא ירשו לו, אלא אם כן הוא קנה מהם את הזכות לעשות כך. ולכן ברישא, מאחר שזה דבר שלא מקפידים, אז אפשר להשיג חזקה. אבל בסיפא שדובר על דברים שהם מקפידים, אם הם שותקים, כן משיג בזה חזקה. קושיה, ובהמדה כדי לא קפדי, ואתנן, יש משנה במסכת נדרים, כתוב השותפים שנדרו הנה הזה מזה אסורים להיכנס לחצר. אז גם כניסה לחצר בין שותפים שלא רוצים, לא רוצים אחד להנות מהשני, אז אסור להיכנס לחצר. סימן שזה דבר ששייך בו הקפדה. אז למה אתה אומר שבמעמדה כדי אנשים לא מקפידים? אלא אמר רב נחמן, אמר רבה בו אבוה. עכשיו נוכל להנות מהסימונים והמספור. שוב, זה עוד ציטוט של רבה ברבוה. לפני כן היה רב נחמן ציטט אותו, וגם פה, לכן קוראים לזה 2ב. רב נחמן שוב מצטט אותו, נקרא לזה יתר דיוק, אומר, אחה במשנתנו ברחבה של אחורי בתי מסכינן, דבר המדע כדי לא קפתי, והמחיצה קפתי. מדובר בלא החצר שדרך כלל הוא ממוקם בפני, בכניסה של הבתים, אלא ברחבה שאחורי הבתים, שמה הסטנדרטים, רמות ההקפדה הם שונים, ולכן אפשר שם לדבר על אי הקפדה בעניין העמדה, אבל יש הקפדה עם אותו שותף מרחיק לכת ובונה מחיצה. ובכך אנחנו הסברנו את ההבדל בין הרשע והספה, כי מדובר ברחבה, מקום מגודר, אבל מאחורי הבתים ולא בכניסה של הבתים. אנחנו גם מיד שמים לב לסימון שעברנו על אחד מהם כבר, חדש, הרגש, ובשוליים רשמנו במבנה תשובות בעקבות הקושיה מנדרים. הלינו קושיה ממסכת נדרים, וכבר תרצנו תירוץ אחד מהמשנה מסכת נדרים, רואים שאנשים כן נוטים להקפיד גם בהמדה גרידה, גם בין שותפים רואים רמה מסוימת של הקפדה. עובדה שאם נדרו הנה הזה מזה אסורים אפילו להיכנס לחצר. תשובה אחת היא שבאמת אנחנו מקבלים את זה שיש הקפדה בין שותפים בעניין המדה בחצר, אבל מה שראינו במשנה שאין הקפדה, מדובר ברחבה שאחורי הבתים. תשובה שנייה, רב פאפה אמר אידי ואידי בחצר השותפים. לפי רב פאפה גם משנתנו וגם המשנה מדברים מתייחסים כן לחצר, לא רחבה אחורי הבתים, שבעניין חצר ואיקה תקפתי ואיקה זה לא קפתי. עניין של הקפדה בהמדה זה תלוי על אופי, תלוי באופי של אנשים. יש אנשים שמקפידים, יש אנשים שלא מקפידים. אז איך יתייחס לגיוון בציבור, איך יתייחס ההלכה לזה? אז יש כאן תחומים שונים של הלכה, ובכך יש מקום לעשות חילוקים. גם בממונה, ענייני ממונות כמו חזקה לכולה. עכשיו המילה לכולה זה ניתן לפרשנות, אז אנחנו נסביר לכולה כאן הכוונה שלומר אנשים לא מקפידים. לכולה הכוונה ההתייחסות שלנו לאנשים אופן מקילה, שאנשים לא מקפידים. ולכן בעניין ממונות, עניין להשיג חזקה, בעלות, אין מה לצפות בזה שהוא מעמיד בהמתו בחצר השותפים אפילו בזמן ממושך, כי אנשים לפי הגישה המקילה שאנחנו אמרנו, אנשים לא מקפידים. זה כשאנחנו מסתכלים דרך משקפיים ממוניות, כספיות. אבל יש עוד תחום של הלכה, גבי איסורה, כשמדובר בתחום נדרים, שזה לא קשור לממונות, זה קשור לתחום שאנחנו קוראים איסור והתר, כמו התחום של כשרות, או תחום של תומות ותארות, זה תחום של איסור, זה לא קשור לממונות. אז מה, בעניין איסורה, נדרים, לחומרה. צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שכל אחד הוא מאלו שכן מקפידים על העמדה גרידה, ולכן כשמדובר בשוטרים שנדעו מנה זה מזה, גם דריסת הרגל לאותו מקום משותף יהיה אסור, כי כל שותף נדע ענה שלא ראינו זה מזה. ועמידה גרידה באותו מקום זה נקרא, זה סוג של הנאה. רבינה אמר, לעולם לא קפתי. רבינה אומר, מה פתאום, מה, בן אדם סתם עומד ברשות של פלוני, זה, זה, זה סיבה להקפיד עליו? לא, אנשים לא מקפידים על זה. אנשים לא מקפידים על המעדת בהמה. אז מה עם המשנה בנדרים? הרי שם מדובר על השוטים שנדרו הנה הזה מזה, ואתה אומר שאנשים לא שמים לב אפילו על זה שהשני עומד שם. אז למה במשנה בנדרים, אם השוטים נדרו הנה הזה מזה, עשויים להיכנס לחצר? והמני, אומר רבינה, רבינה אומר שהמשנה בנדרים שמייצגת עמדה מאוד מחמירה, רבי אליעזר אי. דתניה, אנחנו רק נקדים את המקור הקצר שנלמד עוד מעט עם איזושהי ידיעה שלפעמים אנשים מוכרים אגוזים, עוגיות, ואחרי ש המוכר ממלא את את הכלי, את הסל עם אותם מוצרים שהלקוח רוכש, שם עוד אחד שניים על למעלה. אז לדוגמה, אנחנו נקשר את זה לנדרים, וזה מופיע גם ברשב"ם. לקוח בא לבית שהוא מודר הנאה מחנווני, הוא אוסר על עצמו לקבל הנאה מהבעל המכולת, ואותו לקוח הוא שלח כסף למכולת לקנות 100 אגוזים בפרוטה, ככה דוגמה שמופיע ברשב"ם. אז הוא שלח לו את הכסף שהוא שווה ערך של 100 אגוזים, שלח פרוטה, תמורת הפרוטה מקבל 100 אגוזים. עכשיו החנווני הוא מוסיף עוד אחד או שניים על מה שהבעל הבית קנה. אז אם, כמו שאמרנו, מדובר בבעל הבית שנדר הנאה מהחנווני, לא לקבל הנאה ממנו, הוא לא יכול ליהנות באותו אחד שנוסף על המאה אגוזים. למרות שאותו מוכר אגוזים, אותו בעל מכולת, הוא מוסיף לשאר הלקוחות שלו גם כן, אבל מי שנדור לא להנות מהשני, הוא לא יכול להנות מהדבר היחסית הקטן שהוא שנוסף עבורו, למרות שזה המנהג או ההנהגה של אותו של אותם חנוונים כן להוסיף. אבל ברגע שהפכת היחס שלך כלפיו ביחס של איסור, איסור הנאה, אז גם הדבר הקטן יהיה אסור. עכשיו נראה את זה בגמרא. מה שהמשנה בנדרים אומרת שהשותפים שנדעו הנאה זה מזה, גם כניסה לחצר יהיה אסור, חצר משותף יהיה אסור, זה שיטה רבי אליעזר. דתניא רבי אליעזר אומר, אפילו ויתור אסור במודר הנאה. ויתור זה פשוט מילה אחת שאנחנו הרחבנו הסבר עליו, זה אותו אגוז שבעלי מכולת מוסיפים על מאה שבעל הבית קנה. אבל אם יש איסור הנאה, מודר הנאה, אתה לא יכול ליהנות מאותו תוספת אגוז. אז אם הסתכלות כזאת שאפילו דבר קטן יהיה אסור, אז גם העמדה בחצר ששייך בשותפות ואותם שותפים נדעו הנאה זה מזה, גם אז עמידה שם תהיה אסורה. אז מה ראינו בשורות האחרונות? ראינו מצד אחד במשנתנו בהעמדה זה לא דרך, זה לא אמצעי להגיע לחזקה, סימן שאנשים פשוט לא שמים על זה כשמדובר בשותפים. מצד שני ראינו משנה במסכת נדרים שכניסה לחצר זה כמו העמדה בחצר של שותפים, יכול כן לעורר הקפדה או נחשב הנאה. אז ליישב את המקורות האלו משנה עם מה שכתוב בנדרים, היה לנו גישתם של רב נחמן, רב פאפה ורבינה. בצד יש לנו פס כפול בתחת המבנה, ועוד שלוש שורות, שתי שורות, רואים פס כפול, סדרה של אזכורים של רבי בנאה. אנחנו מפנים את כל אחד לרשב"ם דף נ"ח עמוד א' דברי המתחיל, דיבור המתחיל רבי בנאה, שאומר דיה רבי בנאה אדם גדול וחשוב. יוד עין רשב"ם כאן דיבור המתחיל במיני דבי בסיס לסימונים אלו. אז אם אתם רואים את הרשב"ם דיבור המתחיל במיני בשורות הרחבות, אפשר לקרוא את זה כבר עכשיו, במיני רבי יוחנן רבי בנאה שמייטן דרבי בנה כחשיב יזיד. אגב גרר דהחת ליהן. וזה תופעה שכיחה בשס שמזכירים שם, הוא אומר משהו, ובאחר שהזכירו את השם, גם מביאים עוד מימות של אותו מדי, אמר למרות שזה לא קשור לסוגיה הנלמדת הנוכחית. עכשיו, אמר רבי יוחנן, משום רבי בנה. בכל, כוונה בכל תשמישים הקבועים, שותפים עקפים זה את זה. זאת אומרת, אם מדובר באיזושהי תשמיש בנכס המשותף, תשמיש קבוע, זה על כזה דבר שותף יכול למחות, מעקבים זה את זה. אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם בשורות הרחבות מתחת לגמרא ולתוספות. בכל שותפים העקבים וכו', בכל תשמישין הקבועים בחצר דומיה דעמדת בהמות תנור וקרם שממעטים אוויר החצר יכולים לעקב, אם אחד רוצה לעשות לבדו וחבריו אין רוצים לעשות כן. אז ברבנו גרשום הוא כותב בכל שותפים מעקבים זה לזה שלא יעשה מלאכה בחצר שאין חברו עושה. נחזור לגמרא. רבי בנה אמר ששותפים בכל שותפים מעקבים זה את זה חוץ מן הכביסה. עשיית כביסה החכמים תקנו שיעשו במיוחד הנשים שהיו אחיות על הכביסה, שהם יעשו את זה בחצר. ואם יש חצר שרק אישה אחת של תושבי החצר היא רוצה לעשות את הכיבוס בחצר, אחרים לא יכולים לעקב. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו נושא, כתבנו עקב הצניעות שדרושה בעת כיבוס בגדים. תקנו חכמים שזה יתבצע בחצר, ואין לשותפים להקפיד זה על זה. אז אנחנו חוזרים למה שהתחלנו, מימרה שבשמו של רבי בנה, שבדרך כלל שותפים יש להם זכות וטו אחד על השני בתשמישים שהם ממושכים בזמן, חוץ מן הכביסה שאין דרכן שבנות ישראל להתבזות על הכביסה. מבחינת רקע צריכים לדעת שכיבוס בגדים לפני עידן מכונות כביסה היו עושים בדלת ברירה כמעט בנהר, וכדי לעשות הכביסה אז הנשים היו צריכים להרים שיפולי בגדיהן ולגלות את חלק מרגלן ולעמוד בפני הציבור, בפני אנשים שעוברים שם בצורה כזאת הוא חוסר צניעות. ולכן אם ניתן לעשות את הכביסה בחצר, שהרי זה כבר מקום מוצנע שאין ציבור שעוברים שם, אז מזה נוצר הדין של רבי בנה ששותפים בחצר לא יכולים להקפיד ולעצור אישה שמעדיפה לעשות את הכביסה בחצר מלחבס בנער. אז בכל מה שאמרנו תמון במשפט הקצר שאין דרכון של בנות ישראל להתבזות על הכביסה. אם לא בחצר, אז איפה תעשינה את הכביסה? תצטרכו להגיע לנהר ועם כל מה שכרוך בזה כפי שאמרנו. הגמרא מביאה פסוק ועוצם עיניו מרות ברע. מי שעוצם את עיניו מלהסתכל בדבר רע, והפסוק משבח הנהגה כזאת, ראוי לכל שבח. אמר רב חייא בר אבא, זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה, אז זה בא הפסוק לשבח. היחידמי, על מה מדובר פה בדיוק כשאתה אומר שהפסוק בא לשבח בן אדם בהתנהגות שלו שהוא עוצם עיניו? משמע אם הוא אינו עוצם עיניו הוא אינו צדיק ואינו רשע. איך ידמי? אי דאיקה דאיקה אחריתה, אם מדובר פה באדם שהיה לו אפשרות אחרת מלעבור ברחוב הנהר, במסלול צמוד לנהר, היה לו אפשרות אחרת, ומה? הוא בחר לעבור אצל הנהר ליעדו, אבל הוא שם לב שנשים נמצאות שם, אז הוא עצם את עיניו כדי לא להסתכל בהן. תראו מה דבר מעניין פה, רשע הוא, אדם כזה למרות שהוא עוצם את עיניו הוא לא מסתכל בנשים, הוא מוגדר כרשע. למה? כי היה לו דרך אחרת. הוא שם את עצמו במקום שיש פיתוי כן להסתכל. נכון, הוא התגבר, אבל מזה שהוא שם את עצמו התקרב למקום שנקרא פיתוי, זה מספיק להגדיר אותו כרשע. נמשיך בגמרא. המעוניינים בטח שמתם לב הם שלבי בירור לפירוש הפסוק ועוצם עיניו מאוד ברע. נמשיך בגמרא. אי דלקא דלקא אחריתא, אם הפסוק מתייחס לאדם שאין לו דרך אחרת, מההתחלה עד יעדו אין לו אפשרות אחרת מלעבור דרך הנהר, הגמרא אומר אנוס הוא, וכאן רשי והשבא מוסיף אנוס הוא, אם מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמת בתרי. אדם כזה אפילו אם הוא נכשל וכן מסתכל, אבל אין לו ברירה מלעבור שם, זה נחשב כאונס והתורה פותרת אותו. ולמה מזקיקו הכתוב לעצים עיניו משתבח בעיקרא שמינן תצריך לעצום עיניו? אז אם שוב פעם מדובר באדם שאין לו ברירה, אז הוא צריך ללכת שם ואין אפילו ציפייה שהוא יעצום את עיניו. הגמרא ממשיכה, לעולם דלקא דלקא אחריתא, דירקה אחיתה. כן, לאדם שהוא נושא הפסוק, אין לו דרך אחרת. צריך לעבור דרך הנהר. אפילו אחי, מבא אליי למינס נפשי. בכל זאת, נשים נמצאות שם, אתה צריך להשתדל, להנוס את עצמו, כוונה לעשות מאמץ רב עד כדי הטיית עיניו לכיוון אחר. ובמקרה כזה, אם הוא מצליח לעשות את זה, הפסוק משבחת אותו כאדם חסיד. בא מיני רבי יוחנן מרבי בנה. כאן יש מילים שמופיעים בצורת בית, ובצד יש לנו הערה או הסבר. הבית מלווה עם הקו המקווקו, פריטים שונים, ורואים בגמרא יש לנו התייחסות לחלוק, תלית, שולחן של תלמידי חכמים. אנחנו התגשנו עם הפסה המקווקו הזה, הלחסוני, הביטוי של תלמידי חכמים, כיצד? איך הם נראים, או אמורים לראות? שני המילים הראשונים, חלוק ותלית, חלוק הוא פריט של בגד, הוא מתחת לבגד העליון. בגד העליון אצלנו בגמרא נקרא תלית. מתחת לתלית יש הבגד שקוראים לו חלוק. הגמרא, רבי יוחנן שואל מרבי בנה, חלוק של תלמיד חכם כיצד? תשובה, כל שאין בשרו נראה מתחתיו. כשאתה מסתכל על אדם שהוא תלמיד חכם שחלוק שלבוש בחלוק, כבר החלוק, שוב פעם, זה לא החלוק של זמננו, אלא זה פריט בגד, הוא לא הבגד העליון, אז הוא מכסה את כל בשרו. לא רואים בשר התלמיד חכם כשהוא לבוש בחלוק. זה סימן שהוא מכסה היטב את גופו. תלית של תלמיד חכם כיצד? איך התלית אמור לראות? וזה בגד עליון. תשובה, כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח. הוא מכסה את החלוק עד כדי כך שכמעט כל החלוק מכוסה חוץ מ פחות מטפח. שאם הוא תלמיד חכם, הוא מצפים ממנו שהחלוק שלו יכסה ולא יראה טפח שלם של החלוק. שולחן של תלמידי חכמים כיצד? יש פה סימונים, מי שרגיש לדיוק הסימונים, חוץ מפס המקווקו יש נקודות תחת הביטוי של תלמיד חכם. זה וגם מסומן פה שולחן של תלמיד חכם עם אות א', אם רואים א', ודאי שצריך להיות ב'. איפה רואים את האות ב'? בשורה האחרונה רואים ושל עם הארץ, זאת אומרת התייחסות לנראות שולחן של עם הארץ. אז קודם א', נחזור לגמרא, שולחן של תלמיד חכם כיצד? תשובה, שני, אגב ראוי רק להזכיר שכדאי להסתכל בספר פירוש חי ששתמשנו בו כבר מתחילת המסכת, יש לו ציורים על חלק מהדוגמאות פה. אז השולחן של תלמיד חכם כיצד? שני שלישי, כמו אומרים, שני שליש גדיל מכוסה במפה, הוא שליש גלוי, מגולה, שליש מהשולחן משאירים אותו גלוי, ועליו קערות וירק וטבעתו. טבעתו, טבעת השולחן, כשהשולחן לא היה בשימוש, היו פשוט תולים אותו על איזה וב או מסמר דרך הטבעת הזאת שמחובר לשולחן. אז השולחן של תלמיד חכם מכוסה שני שליש עם מפה ושליש נשאר גלוי, ועל החלק הזה שגלוי ששמים את הקרות וירק וטבעתו מבחוץ. וגם זה, הטבעת של השולחן הוא מבחוץ. מה זה? אז אנחנו נסתכל ברשב"ם, בערך שש שעות מסוף הרשב"ם, וטבעתו של שולחן שיוגים לעשות בשפתו לתלות בו, יהיה מבחוץ ולא מבפנים מצד האוכלים מפרש ברזיל. אז המילה מבחוץ, מצד השני של השולחן, שאין שם הסועדים יושבים. חזרה לגמרא עם קושיה. איך אתה אומר שטבעתו מבחוץ, ואת תניא טבעתו מבפנים, וזה הצד הסמוך לסועדים? לא קשה. עד איקה ינוקה, עד לקה ינוקה. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו נסתכל ברשב"ם, איך הדיקה ינוקה, שיושב אצל אביו, לאכול, צריך להושיב השולחן שיצד שבו קבוע הטבעת מבחוץ. אז אם יש ילד שם, והילד יושב על אביו, עדיף שהטבעת יהיה בצל המרוחק. למה? כי אם זה אצל הסועד, כאן, שהילד נמצא, זה יהיה על ידו, פן יצחוק התינוק בטבעת ונענה השולחן. זה רק סתם הפרעה, אם לא יותר. אז אם יש ינוקה, זה המקור שאומרת, זה המקור שהגמרא עצמה אומרת, שולחן של תלמיד חכמים, אז טבעתו מבחוץ. כי מדובר שיש שם ינוקה. נמשיך בגמרא, והיא בהתאם, דלקה ינוקה. אין ילד שיפריע ולא קשה, הדיקה שמה, הדלקה שמה. אם יש שמש, אז הציפייה שהטבעת יהיה מבפנים. השמש הוא כמו מלצר של היום, אז הוא לא בדיוק שם לב על איפה הוא הולך כל פעם. אז אם יש שמש, אז שיארגנו את השולחן זו כזאת שהטבעת יהיה מבפנים, כדי כי אחרת לשמש יהיה קשה להיזהר ממנו. זה המקרה שבפנים, שיש שמש. אם אין שמש, זה יכול להיות מבחוץ. ואם בית אימה, אהבה דיקה שמה. שני המקרים, טבעת מבפנים, טבעת מבחוץ, מדבר שיש שמש. ולא קשה, אבי ממה בליליה. אם זה בשעות היום, הכל מואר, אז סומכים על המלצה לראות איפה הוא הולך, אז יכול להיות, נוכל להשאיר את הטבעת מבחוץ. בלילה, אז זה לא כל כך רעיון טוב להשאיר את צד השולחן שיש בו הטבעת מבחוץ. ושל עם הארץ, אמרנו שפה התייחסות לשולחן של עם הארץ. למה זה דומה? מדומה? אנחנו ממשיכים בראש תבנון ח' עמוד א', למדורה וקדרות מקיפות אותה. הרשב"ם למעלה, מדורה שמוקפת קדרות, והאיש באמצע. אף כאן המפה והלחם באמצע, והקערות סביב. נמשיך בגמרא, מיטה של תלמידי חכמים, כיצד? כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה, מנהלים בימות הגשמים, זה מה שמאפיין, אופייני למיטה של תלמיד חכם. זה כאן, כמובן, זה לא תיאור של המיטה עצמה, אלא האזור של המיטה. שמתחת למיטה של תלמיד חכם כמעט אין שום דבר, חוץ מפריטי רגליו, זאת אומרת סנדלים, ומן המנהלים זה נעל סגור, סגור בניגוד לסנדל שהוא נעל פתוח, כמו שאנחנו מכירים סנדלים, והכל תלוי בעונת השנה. וזה מה שרק את האלו, נקרא לזה לבוש הרגל, הוא מתחת למיטה, אבל זה לא מקום יחסון לשום דבר אחר. ושל עם הארץ דומה ליוצר בלוס. הרבה, עושה בלוס זה מינים רבים, הרבה דברים, מחסן שלם. זה אופייני למה שנמצא מתחת למיטות של עמי הארץ. כפי שאתם רואים, התייחסות של רבי בנעם ממשיכה, אבל בשבילנו השיעור שלנו מסתיים, אז עד כאן שיעורנו להיום.